ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום חולין דף קוף גימל. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל קצת יותר מאמצע עמוד, אפשר לספור 22 שורות מסוף העמוד. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, אנחנו נפנה לשוליים ממול, כתוב תחת הכותרת נושא, מחלוקת רבי חייא בר אבא ורבי אבאו, בדברי רבי יוחנן, כמה חייבים מי שאכל חלב מן החי מבהמה טריפה, כמה מלכויות, כמה איסורים עברו פה. לפי מה שכתבנו, כמובן שנלקח מהגמרא, אנחנו רואים שלוש עבירות. יש חילף, יש את העובדה שהוא נלקח, הוא נחתך מן החי, וגם מבהמה טריפה. ואנחנו בעצם ממשיכים את הרעיון הכללי של הדפים האחרונים, הנושא הכללי של איסור חל על איסור. האם אפשר לומר כך? אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, אכל חלב מן החי, מן הטריפה. אנחנו ממשיכים את השימוש בפס הכפול שהתחלנו בשיעור הקודם, שבא להדגיש, נקרא לזה, בעיות כפולות באכילה אחת. אז הוא אכל חלב מן החי, זאת אומרת, חתך את זה מבהמה בעודו בחיים, והבהמה הזאת הייתה טריפה. הדעה הראשונה חייב שתיים. למרות שיש שלושה איסורים, חייב שתיים. אנחנו נצטרך להסביר את זה בהמשך. אמר לרבי עמי, רבי עמי פונה לרב חייא בר אבא, אנחנו קבקבנו את השמות האלו להבליט שהם עומדים זה מול זה, ורבי עמי אומר, ולמה מור שלוש, שאני אומר שלוש, כלומר אני אומר משמו של רבי יוחנן, אתה מצטט רבי יוחנן, גם אני מצטט רבי יוחנן, ואומר מי שאחר חלב מן החי מן הטריפה חייב שלוש. איתמר נמי אמר רבי אבאו, אמר רבי יוחנן, אחר חלב מן החי מן הטריפה חייב שלוש. גם רבי אבאו קבקבנו, והוא כמו רבי עמי. במאי כמפליג. עכשיו הגענו לשלב שיש להסביר, ואנחנו נראה מספר ניסיונות, מספר הסברים. אנחנו הדגשנו אותם עם מעוינים, ובצד כתב לדרכים להסביר מחלוקת הנעל, שתיים או שלוש. אז במאי כמפליגי, כגון שנטרפה עם יציאת רובה, זאת אומרת כבר בלידה של אותו בהמה היא נטרפה. מה דאמר שלוש, דיינו רבי עמי ורבי אבאו, מה דאמר שלוש, כסבר בהמה בחייה לאיברים עומדת. כבר שהבהמה נמצאת בחיים, מסתכלים עליה כמו אוסף של איברים. הזכרנו את הרעיון הזה גם בשיעור הקודם. מה התוצאה מכך? דאיסור חלב ואיסור עבר, עבר מן החי, ואיסור טריפה והדי הדדי קטו, הם חלים בבת אחת, אז לכן חייב שלוש. העובדה שאיסור חלב חל עכשיו ולא לפני כן, זה בא מכך ש חלב שליל מותר. אדם ששוחט פרה והיא מעוברת, כל מה שבתוכה ניתר על ידי השחיטה, כולל חלב השליל. הפסוק אומר, כל בבהמה תאכלו, וזה בא לרבות את הוולד כולל החלב שלו. אז רק בלידתו נוצר האיסור, לכן איסור חלב, איסור עבר, כי בהמה בחייה לאיברים עומדת, והיא נטרפה גם באותו זמן, חלות כולם ביחד. מה דאמר שתיים, רבי חייא בר אבא, כסבר בהמה בחייה לאו לאיברים עומדת. ואיסור חלב ואיסור טריפה עיקה, אבל להגיד שהחלב הזה היא כבר בתחום עבר מן החי, זה אי אפשר להגיד. רק עד שאתה חותך את זה מהבהמה. איסור עבר לא עתי חייב, ואין איסור חל על איסור. בגלל שאין איסור חל על איסור, אז איסור עבר מן החי לא יחול על דבר שכבר אסור משום חלב וטריפה. איבא את אימה, עוד גישה להסביר את המחלוקת 2 ו-3, דקולי אלמה בהמה בחייה לב לאיברים עומדת. ומדובר שוב פעם בבהמה שבלידתה נטרפה, ואם אומרים שבהמה בחייה לא אינה עומדת לאיברים, אז מתי כן יחול איסור עבר מן החי? רק בזמן שאתה חותך אותו. ובמתי איסור, להביא שיבוא, במתי זה לבוא, שיבוא איסור עבר וחיל, האיסור חלב והאיסור טריפה כמפלגי. חלב וטריפה חלות כבר בלידתו, אבל איסור עבר, האם זה גם יכול לבוא ולחול על האיסורים האלו? מור סבר עתי חיל, כי הוא סובר, איסור חל על איסור, זה השיטה שאומר שחייב שלוש, הוא מור סבר, לא עתי חייל, כי אין איסור חל על איסור. והיא באה את אימא דקולי אמבה בחייה לאיברים עומדת, וכגון שנטרפה לי אחר מכאן. אז הבאימה כזאת, מיד בלידתו, יש חלות, חל שם עבר מן החי, כי בהמה בחייה היא עומדת לכך לפרק אותה לאיברים איברים, וגם חלב, איסור חלב נוצר בלידתה. מתי נטרפה? זה לא מיד בלידה, אלא אחר כך. ובאמת איסור טריפה מחל האיסור עבר כמפלגאים. איסור טריפה יכול לבוא ולחול על איסור עבר. מור סבר, מי שמחייב שלוש, אומר עתי חייל שאיסור חל על איסור, מדידה והחלב. דאמר מור, התורה אמרה, יבוא איסור נבלה, יחול על איסור חלב, אם בהמה מתה. לפני שהיא מתה, היה בה חלב, שזה כבר נאסר. מתה, אז כל הבשר גם נאסר בתור נבלה. אז האיסור נבלה יחול על איסור חלב, ויבוא איסור טריפה. יחול על איסור חלב, ולכן מה אמרנו פה שנכון היא נטרפה לאחר מכן, אבל אין בעיה, כמו שאיסור נבלה חל על איסור חלב, גם איסור טריפה יבוא ויחול על איסור חלב. ובהמה בחיה בחזקת בחיה לאיברים עומדת, אז יש לנו שלוש עבירות. ואידך החלב הוא דחייב. אפשר לומר שעל איסור חלב ואיסור טריפה, אפשר לומר שאיסור טריפה יכול לבוא ולחול על חלב. אם אתה רוצה לומר שאיסור חל על איסור על סמך זה שאיסור נבלה, איסור טריפה חלות על איסור חלב, ומכאן אתה רוצה ללמוד שיבוא איסור טריפה ויחול על איסור עבר, זה אי אפשר לומר. למה? זה נקרא עוד פעם, החלב הוא דחייב, האיסור טריפה יכול דחי, יש גרסה אחרת, החלב הוא דחייב. למה? כי חלב הוא לא כל כך אסור במובן מסוים. דאותר, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', מכללו, חלב לא תמיד אסור, חלב בבהמות אסור, אבל בחיות מותר. ממילא יש מקום לחלוט איסור נוסף, דיינו איסור טריפה יכול לחול על איסור חלב. אז אם היה בהמה שהייתה בריאה ובעם הזמן נטריפה, אז החלב שכבר היה אסור נאסר גם מדין טריפה. אבל ממשיך הגמרא, עבר דלא הותר מכללו, לא, אבל עבר כבר אסור לגמרי, אין היתר מכללו בעניין עבר מן החי, ולכן אין מקום לחלוט איסור טריפה על עבר. אנחנו מתחילים כעת סוגיה חדשה, ובכן בשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא מבנה פסע הכפוס שאתם רואים חלקו מבחוץ. חילק, זה הביטוי שהבלטנו וזה מופיע כמה פעמים בעמוד, חילק הכזית של עבר מן החי קודם שיתננו לתוך פיו ואחר זה לבדו ואחר כך חציו השני. המשולשים מבליטים שלוש גישות לנושא הנ"ל. עוד סימון שיופיע עוד מעט, צורת הרגש שמבליט מילים מהו, פטור וחייב. אנחנו נבין, זה יקבל משמעות בהמשך. הם הבלטת כל אחד מגישות הנ"ל. הגמרא, כי עתה רב דימי אמר, כשרב דימי הגיע הוא סיפר לנו, באה מיני רבי שמעון בן לקיש מרב יוחנן. ריש לקיש שאל מי רב יוחנן חלקו מבחוץ מהו. הנה ההרגש הראשון, הוא מציג את זה כשאלה. בהמשך הגמרא תציג אותו דבר, חלקו מבחוץ, ונראה גישתו של רבין ואחר כך גישתו של רבן עזר. לבינתיים ריש לקיש שואל מה הדין, איך נתייחס למצב כזה שהוא חילק את העבר מן החי, הכזית של העבר מן החי, לפני שהוא הכניס את זה לפיו. מה כאן ההתלבטות? הרי אפשר לשאול מה, תמיד יש איסור באכילת כזית, לא דנינו בעבר אם אתה מחלק, לוקח כזית נבלה וחוצה אותו לשניים ואוכל אותם זה אחר זה באופן מיידי. למה פה כן שואלים? אז אנחנו נפנה לרשי שמביא את שני הצדדים. שואה שנייה ברשי, מהו? מי מצטרפי החצי השני לחיובי ככל שאר עיסויים, וקיים הלנדה מצטרפי שיעורי הוא לחצאים בתוך כדי אכילת פרס, זה שיעור זמן, נגיד 4 דקות. אם אדם אוכל כזית שלם אבל חצי ואחר כך עוד חצי תוך 4 דקות, הוא חייב, אם מדובר כמובן באכילת איסור, כי דברים פרק בת הדיומה. אז פה אותו דבר, עוד דומה, כיוון בחידוש הוא כל הנושא של עבר מן החי הוא חידוש, הוא לא בשגרה, הוא אין לו תקדים. דה גידים ועצמות דעלמה לא מחייב עליו, ואחה בעבר מן החי שהוא אוכל עבר, נקרא לזה עבר שלם, מחייב, הוא חייב על מה? על כזית שכולל קצת בשר, קצת גידים, קצת עצם ואימה. ואז מאחר האיסור הזה של אכילת עבר מן החי הוא מחודש, כפי שאמרנו, כי אדם מתחייב בזה שהוא אוכל גם דברים שבמצב אחר לא חייב, הוא אוכל עצם וגיד, אבל מה שהוא נחתך מהחי, ואימה אין לך בו אלא חידושו, וכי אכילה בבת אחת מחייב, דסתם אכילה בבת אחת משמע, אבל החצאים לא. נחזור לגמרא. אמר לי רבי יוחנן עונה, פטור אם הוא חילק את אבר מן החי, הכזית של אבר מן החי מבחוץ, באמת פתור. שאלה, מבפנים מהי? מה הכוונה מבפנים? הוא הכניס את הכזית אבר מן החי לפה שלו שלם. אבל לאחר שבא סמוך לבית בליעתו, אומר רשי, בלעו לחצאין, הוא לא בלע את הכזית בשלמות. וזה נקרא לחלק מבפנים, בתוך הפה. מה הדין אם הוא בולע את זה לחצאין? המלא חייב. זה כן חייב. כי עתה רבין אמר, חלקו מבחוץ פטור. זה דומה למה שרבי יוחנן ענה לריש לקיש. מבפנים, אם הוא חילק את זה מבפנים, כמו שאמרנו, סמוך לבית הבליעה, הוא בלע אותו לחצאין, רבי יוחנן אמר חייב, וריש לקיש אמר פטור. רבי יוחנן אמר חייב, וכאן הסבר, הרי נהנה גרונו בכזית. וריש לקיש אמר פטור, אכילה במאיו בעינן כדי לחייבו, ולקה. אנחנו צריכים להסביר את המושגים האלו, ועל ידי לימוד ביחד ברשי אפשר להתקדם. רשי, אכילה במאיו, כשהוא יורד לתוך מאיו צריך שיהיה בו שיעור אכילה. אז כאן בירידה הוא בלע אותם לחצין, אז לא היה שיעור אכילה בירידה לתוך מאיו. אז הגמרא שואלת, אלא לרבי שמעון בן לקיש, היכי משכחת לה דמחייב? רשי כותב, היכי משכחת לה דמחייב? בכזית. אי אפשר ללעוס אכילה לבולעה כולה יחד. אז עונה הגמרא מרב קנה, בגרומיתא זעירתא, שוב פעם רשי, בגרומיתא זעירתא, עצם קטן שעל כף הירך, על כף הירך, שיש בו משהו בשר, וגיד ועצם משלימו לכזית, ואין אדם לא עשו, אלא בולעו. אז מאחר ש... לא נזקק לפעולת הלעיסה, אפשר לבלוע, אפשר לעבור על איסור אכילת אבר מן החי בשלמותו, שיהיה מה שנקרא אכילה במאיו. נמשיך בגמרא, ורבי אלעזר אמר, אפילו חלקו מבחוץ נמי חייב. למה? מחוסר קריבה לאו כמחוסר מעשה דמי. רשי כותב מחוסר קריבה שנתרחקו זה מזה מעט, החצאי זיתים של אבר מן החי התרחקו זה מזה, כפי שתיארנו מקודם, זה נקרא, זה אינו נקרא מחוסר מעשה. רשי כותב מחוסר מעשה כמי שלא אכל אלא חצי זית, זה לא נחשב כך. עכשיו בהמשך הגמרא אנחנו רואים סימוני הבלטה חדשים, ובצד בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה הבלטנו הביטוי בין השיניים בין החניכיים, האם מה שנדבק שם ולא נבלע ממש מצטרף לשיעור כזית. הגמרא, גם יש כמה לשנות, לכן יש לנו פה מספר עומד אחד ועוד שתי שורות, רפאפה מביא גישה חדשה. אמר ריש רבי שמעון בן לקיש, כזית שאמרו חוץ משל בין השיניים, רבי יוחנן אמר אף עם בין השיניים. רשי, ממול, חוץ משל בין השיניים צריך שיהיה כזית במשהו בולע לבד הנשאר בשיניים. רבי יוחנן הוא מחמיר יותר, אומר אותו כזית הוא שבשל בין השניים, ואפילו רבי יוחנן מודה, סליחה, זה טעות מצידי, מוקדם עדיין להתייחס לרשי הזה, אבל רבי יוחנן אומר שאם הוא שם בפיו כזית אבל לא ירד לתוך מאב כזית כי נשאר קצת בין השיניים, זה מצטרף לחייב אותו. אז גם על כמות פחותה מזה שריש לקיש אדם מתחייב. אמר רב פאפה, בשל בין השיניים דקולי אלמה לא פליגי. מה זאת אומרת? יש הסכמה שהוא לא חייב. זה שונה ממשנה ראשונה פה, כי לפי משנה ראשונה החומר שנשאר בין השניים כן מצטרף, לפי רב פאפה לא מצטרף, גם לפי רבי יוחנן. כי פליגי המחלוקת ריש לקיש של רבי יוחנן בין החניכיים, במה שנדבק בחיך הפה, זה החניכיים. מוסבר הרי נהנה גרונו בכזית, זה נקרא חלק מגרונו, וענת גרון זה מספיק לחייב. ומוסבר אכילה במאב בעינן, וחיך הפה זה לא נכלל במאב. ברשי שהתקלנו מקודם, בשל בין השיניים אפילו רבי יוחנן מודד לא מחשב בהדי, זה לא מצטרף לכזית לחייב אותו, דה אין נהנה לא גרונו ולא מאב, שאין אדם טועים עד שיהיה סמוך לבית הבליעה. ורשי מביא פסוק כי דכתיב וכך אוכל יתאם לו. רשי ממשיך, בין החניכיים המדבק בחיכו שגרונו נהנה בו ומאב לא נהנו, לפי הדעה המחמירה רבי יוחנן שהוא מצטייר כאן כמחמיר, רשי כותב חייב אף אגב דלא בא במאב זית שלם, לא בבת אחת ולא בזה אחר זה, כי אנחנו אמרנו שנשאר נדבק לחיך פיו, לא משנה, זה מצטרף, כי הנעת גרונו זה מספיק לחייב. לפני שנתקדם אנחנו פונים לשוליים, נושא. רב אסי אומר אכל חצי זית והקיאו וחזר ואכל חצי זית אחר. אחר זה מילת מפתח, נראה בהמשך הגמרא. והוא רבי אסי אומר במקרה כזה חייב, דרי נהנה גרונו בכזית. בהמשך רבי אליעזר מקשה, למה דווקא על ידי חצי זית אחר? גם אם היה חוזר ואוכל אותו חצי זית שיקי, יש לחייבו. והנה הדגשנו את המילה אותו, אותו חצי זית. הגמרא, אמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן, אכל חצי זית והקיאו וחזר ואכל חצי זית אחר, חייב. אנחנו כמובן מדברים על כזית של איסור, התחלנו מוקדם יותר בעבר מן החי, אבל אין צורך להגביל את הסוגיה הזאת לעבר מן החי, חוץ מהעובדה שראינו שעבר מן החי נחשב חידוש, אז וחלוקה ראינו שרבי יוחנן היה בדעה שחלוקה מבחוץ הוא פטור. אז לכן סביר להניח שאנחנו מדברים בשאר איסורים, ולכן אמר רב אסי, אמר רב יוחנן, אכל חצי זית והקיאו וחזר ואכל חצי זית אחר, חייב. כבכבנו את המילה אחר כפי שהדגשנו מקודם. מי טיימה? הרי נהנה גרונו בכזית. רשי כותב, הרי נהנה גרונו בטעם שני חצאי זיתים. והדרבי אסי, פליגה עד רב דימי ורבין, דיאם ויליאי ומשמי דרבי יוחנן, חלקו מבחוץ פטור. וכאן רשי באמת אומר, לא כפי שאמרתי מקודם, אלא אפשר באמת לחזור לסוגיית עבר מן החי, ובאמת מה שרב אסי מציג פה בשמו של רבי יוחנן הוא שונה מדברי רבי יוחנן כפי שהציגו אותם רב דימי ורבן מוקדם יותר, כי הם אמרו חלקו מבחוץ פטור, ורב אסי בפירוש אומר שגם אם חלקו מבחוץ הוא חייב. והי ממשיך רשי, והי דנקת גרונו, משום דנה גרונו היינו טעימה, והרי טעם שני חצי זיתים, ואף אגב דזה אחר זה הוא לא אכפת לן, הועיל ובכתי אכילת פרס אבי. בדיוק כמו שראינו מוקדם יותר ברשי, שזה היה הצד ההתלבטות כשנשאל בשורה שלישית מראש העמוד חלקו מבחוץ מהו, זה בדיוק היה הצד לחייב, כי בסופו של דבר הוא אוכל אותם תוך כדי אכילת פרס, או תוך כדי אותם ארבע דקות. אבל ממשיך רשי, הנעת מאיים אינה אלא במילוי קרס, ואף אגב דבלה שני חצי זיתים, לא נתמלא קריסו אלא בחצי זית, שכשבלעו לזה יצא כבר זה. אמרנו הוא בלה אחד, הקי אותו, אז אותו הוא לא בא מיים בזמן שהוא אוכל את החצי זית השני, אז הראשון יצא כבר, אז אין מילוי קרס בשיעור כזית. אז אנחנו נחזור לגמרא. זה שרבי יוחנן מחייב בגלל שנהנה גרונו בכזית. בא רבי אלעזר מרב אסי, אכל חצי זית והקיאו וחזר ואכלו, כלומר אותו חצי זית, מהו? טוב, אז הוא הלא שאלה, נשמע כשאלה תמימה, נראה בהמשך שיש עוד הרבה מעבר לזה. הגמרא מקשה, מי קא מבי אלי, מה עומד מאחרי השאלה הזאת של רב לזר? הגמרא כאן מציגה שלבים להבין מה יכול להיות השאלה. אי הווה עיכול, אי לא הווה עיכול. עיכול כוונה מה שהוא מקיא אחר כך, הוא נחשב פירשה באלמה, וזה לא נחשב אכילה. פרש, זבל, זה אינו כלום. האם זה מה שעומד מאחורי השאלה פה, שהוא אכל חצי זית והקי אותו, ועכשיו הוא חוזר ואוכלו, האם זה נחשב דבר מעוקל, אי לא הווה עיכול, או אולי לא? אז אם זה ההתלבטות פה איך להגדיר אכילה נוספת על משהו עיקי, ותיבה אלי כזית, למה השאלה כאן דווקא על אכילת חצי זית? היה יכול לשאול, הוא אכל כזית שלם ואז היקי, ואחר כך אכל אותו כזית שלם, והאם הוא חייב שתי מלכיות או לא, אבל לא שאל את השאלה בכזית אלא בחצי זית, אלא אולי השאלה הייתה אי בת הגרונו אזלינן, אי בת המאב אזלינן. בת הגרונו, רשי אומר, אלא אי בת הגרונו אזלינן דפשיטה לי דלאב איקולו, וכמה בא אליי מי אמרינן הרי נהנה גרונו, או דילמה הרי לא נהנה מאב אלא בחצי זית. כי בסופו של דבר במקרה כזה, אם זה כשמדובר באותו חצי זית, ודיברנו מקודם על מילוי מאב אין, או מילוי קרס, אין מילוי קרס פה יותר מחצי זית. אז האם זה השאלה? האם הולכים אחר גרונו או אחר מאב? אם זה היה השאלה כאן, ותפשוט לאותו רב אלעזר ששאל את רב אסי את השאלה, למה הוא לא יכול להשיב לעצמו ותפשוט לי מדרבי אסי. לפני כן אמרנו בשמו של רב אסי שאנחנו הולכים אחר גרונו. הוא אמר, ויש לנו חיצים מצד הגמרא ששם הרב אסי עצמו אומר שאם הוא אכל חצי זית והקיאו וחזר ואכל חצי זית אחרי, הוא חייב בגלל שנהנה גרונו מכזית. אז מה הסיבה, מה עומד מאחורי השאלה הזאת של רב אלעזר שהוא מפנה לרב אסי בעניין הקאת חצי חצי זית וחוזר ואוכל אותו חצי זית? הגמרא עונה, רבי אסי שאליו פנה רב אלעזר גמרי אקלי, הוא כנראה היה חולה או משהו אחר גרם לו לשכוח תלמודו, והוא שכח שפעם הוא אמר דאפילו באותו חצי זית אחר, באותו חצי זית אם הוא חזר ואכלו חייב, כי מה שהוא עיקי אותו לא נחשב שנאכל מקודם. רשי בשורה ראשונה מתחת לגמרא, רב אסי גמרי אקלי, כלומר רבי אלעזר, תרוויו פשיט עלי, לא רק אכל חצי זית, חצי זית והקיאו ואכל חצי זית אחר, אלא גם אכל חצי זית, הקיאו וחזר ואכל אותו חצי זית, שניהם פשיטה לי, ולא הוא צריך לשאל כלום, אלא שמעי לרבי אסי ששכח שמועתו, ששמעו שניהם מפי רבי יוחנן. רבי אסי עצמו שמע את שני התסריטים מפי רבי יוחנן, שאפילו חזר ואכל אותו חצי זית עצמו חייב. כפי שאמרנו מקודם שמה שהוא הקי לא נחשב כבר מעוקל. ושמעי לרבי אסי, זה מדבר פה על רב אלעזר, הוא שמע לרבי אסי דקנקית חצי זית אחר, אבל ההוא לא, אבל אותו חצי זית הוא לא אמר. הוא אמר מתי יש חיוב? מתי שהוא אוכל חצי זית מקיאו ואוכל חצי זית אחר. אלמה הוויקו, מאחר שאין חיוב לפי מה שרב אסי עצמו אמר, או מה, ממה שניתן לדייק ממה שרב אסי אומר, רק בגלל שהוא אמר על חצי זית אחר אבל אותו חצי זית לא, זה מראה שמה שהוא הקי הווה עיכול, ואתה לדקורי, ובא רב אלעזר להזכיר לו ושאל לו בלשון בעיה משום כבודו. הוא לא רצה להגיד תשמע אתה טועה, הוא רצה להזכיר לו באופן כזה שהוא שואל אך לא לאותו עצמו מהו, כלומר, היזכר מה ששמעת על כך. ונחזור לגמרא. רבי אסי גמרי אקלה, קראנו כבר. ואתה רב אלעזר לאדקורי, הוא בא להזכיר לו, והכי קם עלי, למה לי חצי זית אחר, שרק במצב כזה הוא מתחייב? לימו בדידי, תגיד את הדין של חצי זית ומקי, וחוזר ואוכל אותו חצי זית, זה בדידי אותו חצי זית הראשון, דאיקה למשמע מינה תרתי, מכאן אפשר להסיק שני דברים, שני חידושים, שמינה מינה דלא הב עיכוב, בזה שהוא חוזר ואוכל אותו חצי זית, וזה מביא לידי עיכוב, לידי חיוב, זה מראה שמשהו חוזר ואוכל, לא נחשב אוכל פרשה באמה, זבל באמה, אלא אוכל מזון, ושמינה מינה, וגם לומדים מכאן, דרי נהנה גרונו בכזית. נכון, אין הנת מאב, כי בסופו של דבר נשאר במאב רק חצי זית, אבל זה לא מה זה לא מה שצריך כדי להתחייב. הנעת גרונו זה מספיק. אז זה מה שרב אלעזר אמר לרב אסי. שוב פעם, למה אתה מציג את הדין דווקא באכילת חצי זית אחר? היית יכול להציג את הדין והחיוב באכילת אותו חצי זית אחרי שהוא הקיא אותו וחוזר ואוכלו. אישתיק, רב אסי שתק ולא אמר לי ולא מידי. אמר לי רב אלעזר, אומר לו מופת הדור, כלומר גדול הדור, לשון מכובד, תיאור של שבח, לא זימנין סגין אמרית כמד רבי יוחנן, לא קרה שמספר פעמים אמרת דבר זה לפני רבי יוחנן, כלומר אפילו בהו חצי זית עצמו וחזר ואכלו חייב, ואמר לך ורבי יוחנן הודה לדבריך, כי הוא אמר הרי נהנה גרונו בכזית, חצי זית פלוס חצי זה כזית שלם, אפילו אם מדובר באותו חצי זית הראשון. ובכך רבי אלעזר ניסה לרענן את הזיכרון או להזכיר לו שלא היה צורך להגיד דווקא חצי זית אחר. בסופו של דבר רואים שהניסיון שהוא יזכיר מעצמו לא כל כך צלח, אז הוא אמר באופן מפורש אבל גם באופן מכובד. ובכך זכינו בסייעת הדשמיה לסיים פרק גיל הנשא, פרק שביעי של מסכת חולין. בעזרת השם בשיעור הבא אנחנו נתחיל פרק שמיני, פרק כל הבשר. עד כאן שיעורנו להיום.